דרך התיאור האסתטי בעצם הגענו לכאן, דרך התיאור האסתטי שאומר שהשאלה אם יש איזשהו דבר, איך אנחנו קובעים יופי של דבר, על ידי ראייה, זאת ההשוואה של הדבר לאידאה המופשטת שלו, על הסוס האידיאלי, כן? או שקביעה של ערך אסתטי זאת בעצם הסתכלות לא השוואתית, זאת הסתכלות על הדבר עצמו, או בעצם המתקנה הסופית איזושהי האזנה ולא ראייה. ראייה זה תמיד השוואה של דמויות, כן? ושמיעה זאת חשיבה לא דרך דמויות. בעצם העיקרון נדמה לי שמתחיל להיות מתואר מכאן, נדמה לי שעם זה סיימנו, זה היה שהפילוסופים עוסקים בעולם הנברא, ותמונת העולם הפילוסופית זו תמונת עולם שבה יש עולם נברא ואלוקים שעליו אי אפשר לדבר, כן? חוץ מה שאולי תארים שליליים, אבל זה איזשהו משהו שנפרד מן העולם ונמצא רחוק מאוד 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 מכל מה שקורה פה למטה. זה התמונת העולם הפילוסופית. תמונת העולם של המקובלים זאת איזושהי תמונה שיש גם מתווכים בתוך המרווח הזה, בין העולם הנברא לבין האלוקות, איזשהן השלכות או ייצוגים של האלוקות בצורה של עולמות רוחניים. ואם אנחנו מחלקים את העולמות הקבליים, אז זה בעצם, בזה מסתיים המאמר הזה, עוד כמה עמודים, זה לענייננו זה האצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כאשר האצילות זה עולם שבו האור אינסוף, זה הייצוג הכי גבוה של האלוקות, האור אינסוף מתלבש בו בצורה של איור וגרמו אחד כנשמה בתוך גוף, ולכן לאצילות מתייחסים כאילו שזה אלוקות ממש. ובריאה, יצירה ועשייה זה שלושה עולמות שמייצגים את העולמות הנפרדים. את העולמות האלה הם בכלל לא אלוקות, כמובן שהאלוקות נותנת להם, נקרא לזה, את האנרגיה, אבל זה לא, היא מחיה אותם, אבל זה לא הם עצמם. הם עצמם זה דברים נפרדים שלא יכלו לחיות ולהתקיים ללא ה... נקרא לזה בהשאלה האנרגיה של האלוקות. אבל הם עצמם זה לא אלוקות. זה התמונה של העולמות לפי המקובלים, כאשר עולם, המרווח שהמקובלים ממלאים אותו, המרווח בין העולמות הנבראים לבין האלוקות, המילוי הזה של המרווח זה עולם האצילות בעצם. יש עוד, יש אדם קדמון ועולם של קו וצמצום וכו', אבל מבחינתנו כל זה מיוצג על ידי עולם האצילות פה. אנחנו מתייחסים כאן ארבעה עולמות, אז בריאה, יצירה ועשייה זה העולמות הנבראים שאליהם מתייחסים גם פילוסופים. החידוש של המקובלים זה שיש גם עולם שנקרא עולם האצילות, ובעולם האצילות האלוקות מתלבשת בצורה של איוב וגרמו אחד, וזה כביכול עולם שנמצא מעל הדברים הנבראים, למרות שזאת לא האלוקות עצמה ממש, כן? זה רק דבר שכבר אפשר להתייחס לאלוקות דרכו. זה דבר שהוא כבר עכשיו כמייצג של האלוקות או כצורה של האלוקות, בעצם תארים חיוביים. זה התארים החיוביים של הקבלה, ולכן הפילוסופים לא מכירים בתארים חיוביים. הם אומרים שיש רק תארים שליליים, בגלל שהם לא מכירים בקיומו של מתווך כזה. כנתם יש אור עולם נברא, זה איזשהו עצם מופשט רחוק שאי אפשר לראות, אי אפשר לדבר עליו שהוא הבורא. אין איזשהם ייצוגים של הבורא שהם חלק ממנו בעולם הזה. כן, אין לו צורה. בשפה שלנו עכשיו כאן מה? כן, כאן הנזיר בעצם מתכוון לתאר בדיוק את המבנה הזה ואת ההתייחסות השונה של הפילוסופים והמקובלים, וזה מה שהוא קורא ראייה לעומת שמיעה. נקרא לזה בשפה הפשוטה, הפילוסופים במונחים הקבליים, הפילוסופים עוסקים בבריאה, יצירה ועשייה. זה מה שנקרא ביה, שיתבות, כן, בריאה, יצירה ועשייה. הפילוסופים עוסקים בזה, כי הפילוסופים בעצם עוסקים בעולמות הנבראים, והקבלה מחדשת שיש גם אצילות. אז לכן הפילוסופים זאת איזושהי תפיסה חזותית, איזושהי תפיסה חזותית. התפיסה החזותית רלוונטית לעולמות בריאה, יצירה ועשייה. כל מה שנמצא מעבר לבריאה, יצירה ועשייה הוא נחשב, כמו שאמרנו קודם, לאלוקות ממש, האצילות. ולגבי דברים כאלה לא מונח שם הראייה, זאת אומרת לגביהם אי אפשר להשתמש במונח לראות אותם, ולכן זה מה שהנזיר קורא לשמוע. את הדברים האלה תופסים במתודה שהמדביר קורא שמיעה. זאת ההבחנה במונחים של העולם. מה בעולם נתפס על ידי ראייה לעומת מה בעולם נתפס על ידי שמיעה. ואולי הפתגם הנפוץ שאומרים תמיד שבמקום שבו נגמרת הפילוסופיה מתחילה הקבלה. הרבה פעמים מדקלמים את זה ובסדר, זה נשמע נורא מרשים ויפה, אבל מה בדיוק משמעותו של המשפט הזה? בין שמשמעותו של המשפט הזה, אצל מי שכן מבין מה הוא אומר, זה שהפילוסופיה נגמרת בסוף בריאה יצירה עשייה. ובמקום שבו היא נגמרת, פשוט אמירה טכנית. במקום שבו היא נגמרת, מתחילה הקבלה. הקבלה עוסקת בעולם האצילות, בעולם שבו הפילוסופיה לא מכירה בקיומו בכלל. אז אנחנו קצת במותיות האלה מנסים לברר את הנקודה הזאת. ועוד זה אולי נקודה אחרונה, הרבה פעמים ההתייחסות לקבלה זה בעצם אפילו כשפילוסופים מתייחסים לקבלה, אז הם תופסים את הקבלה או כעבודה זרה, כמו שאמרנו, בעצם איך אפשר להתפלל לאלוהות דרך כל מיני מתווכים, כן? מישהו דיברנו על זה פעם, נכון? אחד השיעורים הקודמים. שעל להתפלל לאלוהות דרך מתווכים הרי זה עבודה זרה.
אבא אומר את זה?
כן, אבל זה גמרא. גם הרבה אומר את זה, וכולם אומרים את זה. אבל כשקוראים את הקבלה, בקבלה כל העבודה היא להתפלל לאלוקות כפי שהיא מתגלה בכל מיני שמות, כאשר השמות אלה ספירות בעולם האצילות. אז כביכול זה להתפלל לאלוקות דרך מתווכים. אז לכן כשמתייחסים לקבלה בכלים הפילוסופיים, אז אומרים אחת משתיים, או שזאת עבודה זרה, זה פשוט לא נכון, או שזה רק משל, ובעצם אין דבר כזה עולם הצילות ודברים כאלה, זה לא עולם שקיים באותו מובן שקיימים העולמות הנפרדים, אלא זה איזשהו עולם של אידאות, נקרא לזה, כמו של אפלטון, שאנחנו רק שם מגדירים את המושגים או את ההנהגות, אבל בעצם הנהגה פירושה אופן התנהלות של העולם שלמטה, זה נקרא הנהגה. אנחנו נותנים לה שם וקוראים לה כאילו שהיא קיימת באיזשהו מקום למעלה, אבל זה רק משלים. למעשה המטרה של לימוד עולם האצילות זה רק להבין יותר טוב איך מתנהל העולם שלנו. אנחנו יוצרים לנו איזשהו עולם דמיוני שנקרא עולם האצילות וכו', אבל זה רק דמיון, זאת אומרת בעצם אין דברים כאלה. ומקובלים עצמם, רובם לפחות לא תופסים את הדברים כך, לבעל הלשם מעריך בזה בכמה מקומות. זאת תפיסה שגויה לחלוטין של מה נקראת קבלה. לפעמים רואים משהו מעין זה גם ברמח"ל, למרות שאני לא חושב שהרמח"ל באמת תפס כך את הדברים, יש ביטויים לפעמים שכן מזכירים תפיסה כזאת. מי שידוע בתפיסה הזאת שכאילו כל עולם, עולמות הגבוהים זה משל, זה היה איזה מקובל בשם רבי הרץ, נתן הרץ, מה שזה זה מיפו. הוא היה ידוע בגישה הזאת, והבעל הלשם יוצא נגדו בצורה חריפה ואומר שזה לא נקרא קבלה, זה נקרא לימוד מחשבה. ללמוד איך מתנהל העולם הזה, עושים את זה שם שמות, אבל בעצם המטרה היא להבין איך מתנהל העולם הזה. הוא טוען שקבלה זה פירושו לעסוק בעולם ההוא, לא בעולם הזה. נכון שהעולם ההוא יש לו גם השלכות על העולם הזה, זה כמו חותם ונחתם, כן? כל מה שיש, איזשהו כוח שיש למעלה, הוא בא לידי ביטוי באיזושהי צורת הנהגה למטה. אבל גם יש כוח שלמעלה, זאת אומרת, זה גם דבר, זה גם משהו שקיים. מעין הוויכוח בין אפלטון ואריסטו לגבי האידאות. אז הקבלה תופסת כאילו שהאצילות זה דבר קיים. כמו שעוד פעם, הוויכוח בין אפלטון לבין אריסטו הוא על עולם הבריאה והיצירה, לא על האצילות. האם בכלל יש עולמות מעבר לעולם העשייה גם במישור של הנבדלים? אנחנו מדברים על הלוגוס שבתוך עולם האידאות, בעצם על עולם האצילות. מה שהאריסטודרונים הוסיפו בתוך עולם האידאות שהוא כותב פה. אנחנו מדברים על עולם האצילות וגם על זה בעצם הוויכוח, ממשיך להתנהל. האם הדבר הזה הוא למעשה עצם שקיים, הוא רק סדרת הפשטות שעוזרת לנו להתייחס למה שקורה בעולם הזה. גם מי שאומר שזה עצם שקיים לעצמו, כמובן הוא מבין שהדברים האלה הם שורשים למה שקורה בעולם הזה, גם, אבל לא רק. זה גם דברים שעומדים לעצמם, וצריך ללמוד איך מתנהל העולם, העולמות של למעלה, איך מתנהלים. אז זה תורף, זה קווים כלליים בעצם, ההסתכלות הקבלית לעומת הסתכלויות פילוסופיות על מה שבין הבריאה לבין בוראה, על המרווח הזה, על המילוי של המרווח הזה. וההתייחסות לעולם שלנו, למבנה של העולם שלנו, זה כאין מבשרי חזה אלוקה. זאת אומרת, אני רואה איך דברים מתנהלים בעולם הזה, אז מזה אני למד כביכול על המבנה של האלוקה. המבנה של האלוקה, עוד פעם, אני לא מתייחס לאלוקים הפילוסופי המושב, שלא אי אפשר להגיד שום דבר חיובי, אלא על האצילות שהיא ביטוי של האלוקות, ועליה כן אפשר להגיד דברים חיוביים. אז לכן, כשאני מסתכל על, על צורות שבהן אני רואה דברים מתרחשים בעולם הזה, אני רואה לידה בעולם הזה, אני רואה זיווג בעולם הזה, אני רואה כל מיני מושגים של העולם הזה, שדרכם אני מבין דברים שקורים בעולמות העליונים. אז זה לא בגלל שבעולמות העליונים זה משל, ובעצם זו צורה אחרת להתייחס למה שקורה כאן. אלא להפך, מה שקורה כאן, באיזושהי בחינה, זה משל למה שקורה למעלה. זה עוזר לנו להבין את מה שקורה למעלה. זה אתה רואה שצריך איזה אלוקה אצל המקובלים. עולם האצילות זה לא שעליו אפשר להגיד דברים חיוביים. עולם האצילות זה אותם דברים חיוביים שאומרים על השם. כל הדברים החיוביים שאומרים על השם, שהוא כזה והוא כזה והוא כזה, זה הנהגות של הקדוש ברוך הוא, שזה באמת תיאורים שלו, חיוביים. וזה מה שנקרא עולם האצילות. זה לא שאנחנו אומרים דברים חיוביים על עולם האצילות. אוסף הדברים החיוביים שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, זה בעצם עולם האצילות. אנחנו עוד ניכנס לזה יותר בדיוק מה הכוונה, בדיוק, עד כמה שאפשר יהיה להבין. אבל בואו נשאיר את זה, זאת רק הסכמה. צריך רק לתאר בגדול את מה הולך לקרות פה בהמשך. אנחנו עוברים לעוד כבר. חוש הראות אינו מציג אל הגשם במראיו ובתמונתו. אבל כל ראיית אדם שנמצאת בכתובים בתכלים הנפרדים, וכל שכן באלוקים, אינה ראות עין, אלא השגה שכלית. כמו שתרגמו יונתן ואונקלוס, ונמשך אחריהם הגאון רבנו סעדיה ז"ל, הוא כבר העריך בזה הרמב״ם בספר המורה, תחילת הספר. אמנם השמע לדברי תורה והייחוד האלוקי בשמיעה, שמע ישראל. אמנם השמע לדברי תורה, והייחוד האלוקי בשמיעה, שמע ישראל. אז קודם כל רק הערה שאנחנו ראינו בעצם בדף הקודם, ראינו שם שלנפש יש צבעים רוחניים, בעיירות למטה ראינו. לנפש יש צבעים רוחניים, וזה הסברנו שם שהכוונה שמושג הראייה שייך גם בעולמות רוחניים, לא רק בעצמים גשמיים שאני רואה אותם, וזה מה שהוא מתכוון צבעים רוחניים, כן, גוונים או דברים שנראים, אבל נראים בעיני הרוח. אז זה בעצם הכוונה, זו בעצם הכוונה גם פה, ונדמה לי שזה גם קשור למה שדיברנו על חשיבה חזותית וחשיבה שמיעית. דיברנו הרי מה באמת ההבדל חשיבה חזותית וחשיבה שמיעית, לא ראייה ושמיעה בחושים ממש, אלא כאופני חשיבה. אז הבאנו את הרשב"א ואת התוספות, אתם זוכרים, לגבי חשיבה מילולית. כל חשיבה היא חשיבה מילולית, זוכרים? אומרים שם, השאלה אם כשאני לא חושב, אז זה נעשה באופן של שהוא לא מילולי, זאת אומרת הוא פשוט רואה תמונות, רואה בדמיון תמונות, או שכשהוא חושב, הוא גם חושב במילים, זה כמו לדבר רק בשקט. אז בעצם זה אולי ההבדל, או חלק מן ההבדל, בין חשיבה חזותית וחשיבה שמית. חשיבה חזותית זה באמת חשיבה שנעשית כמו ראייה, נכון? זה לא בעיניים. אבל כשאני חושב על הדבר, אז אני פשוט רואה את הדבר בעיני דמיונים. זה, וכך אני חושב עליו. כשאני חושב על הרעיון, אני חושב את הרעיון, לא על הרעיון. כן, הרעיון עצמו עומד לי כביכול מול העיניים, מול עיני הכוח המדמה שלי, מול עיני ההכרה שלי, לא העיניים הפיזיות. זה נקרא חשיבה חזותית. חשיבה שמעית פירושו לחשוב על הרעיון, לא על הדבר. רעיונות אי אפשר לראות, גם לא בדמיון אי אפשר לראות אותם. זה בא לידי ביטוי כנראה בחשיבה מילולית. אני חושב על זה דרך מילים. כמו שלא, אני לא בהכרח חייב להיות. יכול להיות שיש איזו צורה גולמית אחרת. מה? רק אני לא יודע מי הוא מי. זאת אומרת, החשיבה החזותית זה בינה. אם יש דמיון מן הדברים האלה. החשיבה על הדבר עצמו זה החוכמה.
חשיבה מילולית או חשיבה שמית?
חשיבה מילולית, אני אומר שזה איזשהו אופן של חשיבה שמית. מה זה לשמוע? לשמוע זה לשמוע כשמדברים אליי. זה נקרא לשמוע, לשמוע מן המלמד, כמו שאנחנו נראה פה בעוד כף זין. אמרנו כבר שלקרוא ספר זה לשמוע בעצם, זה לא לראות. נכון שאנחנו משתמשים בעיניים, אבל התכנים לא עוברים אלינו באופן של תמונות, אלא התכנים זה פענוח של מילים שכתובות בספר. זאת אומרת, הספר מעביר לתודעה שלי את התמונות, לא באופן שהתמונות נמצאות בספר ואני פשוט רואה אותן וככה זה עובר לתודעה. בספר נמצאות מילים, את התמונות ממציאה התודעה, היא לא קולטת אותה מן הספר. בסדר? ספר רק זה תיאור מילולי של התמונות או של הדברים. אז לכן לקרוא ספר למרות זה נעשה בעיניים זאת שמיעה. זה אותו דבר כמו חשיבה מילולית.
חזיתי, פשוט נתן את התמונה, לא בתמונה, כמו שאני חושב ככה על תמונות.
לא, בדיוק לא ככה.
אני רואה את זה, ואני מצייר לעצמי תמונות בראש.
לא, אפילו אם אני מצייר לעצמי תמונות, אני לא בהכרח מצייר לעצמי תמונות, אבל אפילו אם אני מצייר לעצמי תמונות בעקבות מה שאני קורא בספר, אבל זה לא אותו דבר כמו ראייה ממש, לראות בסרט. לראות בסרט פירושה שייצרו לי את התמונות, לא אני מייצר אותם, ואני קולט אותם פנימה. זה חזותיות גמורה. רגע, זה חזותיות גמורה. עכשיו, קריאת ספר, אז זה בעצם איזושהי תפיסה שמעית, כאשר איך היא מסתיימת, זה לא ברור. יכולה להסתיים באופן של ציור שאני יוצר לעצמי בדמיון שלי או בהכרה שלי, בחשיבה, בשכל שלי, ואז זה מסתיים באופן חזותי. אבל עוד פעם, זאת לא ראייה, זאת חשיבה חזותית. כי את התמונה לא שאבתי מבחוץ, את התמונה אני יותר בפנים. מה שהעיניים שלי עשו כאן הם עשו תפקיד של אוזניים. הם שמעו מילים, רק במקום לשמוע את המילים באוזן, אני קורא את המילים. אתם מבינים? כל ההבדל בין עין לבין אוזן, שאוזן שומעת את המילים. ודרך זה מנסה כמו רדיו וטלוויזיה, כן? הרדיו מנסה לתאר לי מילולית את מה שקרה. אבל התמונה שקרתה זה דבר שהמוח שלי יוצר אותו יש מעין, או יש מדיבור, לא מתמונה. אז זה תהליך של שמיעה. תהליך של ראייה וטלוויזיה זה שהתמונה שקרתה היא עצמה עוברת לתוך ההכרה שלי, אני לא ממציא אותה. היא מוקרנת עליי מבחוץ, ואני דרך העיניים מכניס אותה פנימה. זה ההבדל בין ראייה ושמיעה ממש. בסדר? בחלוקה הזאת, קריאת ספר זאת שמיעה. קריאת ספר, אני קורא מילים, אני לא רואה פה את התמונה. אני קורא מילים, זה כמו לשמוע מילים, מה זה משנה אם אני שומע אותם או רואה אותם בעיניים. אני רואה מילים. ולכן השמיעה זה בעצם קליטת מילים, זה שמיעה. אפשר לעשות את זה באוזניים או בעיניים, אבל שמיעה זאת קליטת מילים שבסופו של דבר יכול להיות שמתורגמות בשכל שלי לתמונה. שאז אני עובר לחשיבה חזותית, אבל המקור לחשיבה הזאת הוא שמיעה. בסדר? עכשיו גם בחשיבה עצמה יש את אותה חלוקה, יכול להיות שגם בתודעה זה לא הופך לתמונה, אלא נידון באיזשהו אופן גולמי, יולי, לא דרך הצורה שלו, אלא הדבר עצמו, אני ממשיך לדון בזה באופן מילולי, נקרא לזה למשל. או שלא, או שיש כאלה שאומרים שאני לא, אני ממשיך ובעצם רואה תמונות שם. זה המחלוק את רמבו ורק בביתו שחוזר, שדיברנו עליו. ההשגה השכלית הזאת בתכנים הנפרדים זה עדיין נקרא ראייה, למרות שזה לא נעשה בעין. והאנטיתזה של זה זה השמע לדברי תורה והייחוד האלוקי בשמיעה, שזה מה שעושים בשמע ישראל. ראינו איזה פעם ב...
איזה בניין,
הראשון נדמה לי. זאת אומרת, על כן האמת המוחלטת לישראל אינה נקנית לו בהסתכלות עליונה, אלא בשמיעה פנימית. כמו שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד. זה הייחוד העליון שנעשה בשמיעה. דיברנו על זה כבר קצת שם. מה בדיוק הוא מתכוון פה בחלוקה הזאת, שהשמע לדברי תורה זה בשמיעה, וההשגה השכלית היא לא ראות העין, אבל שימו לב, אבל זאת לא השמיעה. זאת ראייה, כן? זה לא תרגום. השורה האחרונה היא לא המתקנה של השורה הראשונה. היא האנטיתזה שלה. אתה רק רוצה להעביר פה את החלוקה בין ראייה לבין שמיעה למישור החשיבה. אומרת שהחלוקה בין ראייה לבין שמיעה היא לא רק נעשית במישור של החישה, אלא גם במישור של החשיבה. גם כשמדברים על הראייה בתורה, זאת השגה שכלית, אבל זאת השגה שכלית בצורה של ראייה. והייחוד העליון נעשה בצורה של שמיעה. מה?
נבואה?
מה? כן, אפשר אולי לומר שכן, כן, אנחנו נראה בהמשך נדבר על זה עוד רגע. זה כנראה, זו כנראה ההבחנה בין תיירים חיוביים ותיירים שליליים. כשאנחנו מסתכלים בראייה שכלית, זה איך שהפילוסופים מסתכלים על העולם. כשהפילוסופים מסתכלים על העולם, אז כשמסתכלים כביכול, כן, על האלוקות עם השכל, הם מצליחים להגיע אך ורק לתיירים שליליים. וזו הראייה שכתובה בתורה, ראית את אחוריי ופניי לא יראו. כן, אתה תראה, אם אתה רוצה לראות ולא לשמוע, אז אתה תראה רק את אחוריי. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לראות אותי, אתה יכול לראות מה אני לא. את האחורה שלי, מה אני לא. אתה לא יכול לראות מה אני כן. וזה בעצם הראייה תמיד, המקסימום שיכולה להגיע אליה, זה אל תיאור של האלוקות דרך תיירים שליליים. ולא יכולים להיות תיירים חיוביים, כי תיירים חיוביים פירושם שראינו את האלוקות. לא יראני האדם וחי. אי אפשר לראות את האלוקות.
זה לא ראייה, זה סתם
צדה. לא ראייה בעין, זאת ראייה שכלית.
אבל לא מצוירת
שום תמונה. זה עוד פעם, אנחנו צריך להגיע למה זאת נבואה, אבל לכאורה כן מצוירת איזושהי תמונה בספר.
שומעים משהו חיובי?
מה?
שומעים משהו חיובי
הזה? זה מעין תמונה בספר, כן. הנביאים ממש הפכו את זה לתמונה. אצלנו זה נתפס כאיזשהו משהו מופשט, אבל זה עדיין צורה של ראייה. הצורה הזאת. אני חושב שאנחנו נדבר על הנביאים, ויש לנו שהגדרות קצת דקות. אנחנו נראה בהמשך. חלים נפרדים... בהמשך, אני לא לגמרי יצא לי ברור מה זה החלים הנפרדים, אנחנו נראה פה, נדבר על זה בהערות לכבזיין, או שהוא מתכוון למלאכים, או שהוא מתכוון לצפירות. נדמה לי שהוא מתכוון למלאכים. אני יותר נוח לי להגיד את זה על מלאכים. המלאכים שייכים לעולמות בריאה, יצירה, עשייה, עליהן אפשר לראות אותם. אם אתה מדבר על צפירות, צפירות אי אפשר לראות, גם לא בחשיבה חזותית. צפירות זה שייך לעולם האצילות. צפירות זה עולם האצילות. אבל אנחנו נראה בהמשך, אני קצת מתלבט שם, לא לגמרי ברור לי מה... אז עכשיו, ההשגה השכלית באלוקות, זה הדבר היחידי שאפשר להגיע לזה, זה תארים שוללים, לא תארים חיוביים. תראו בעוד כפחת, בהמשך, במקום זה בו זה יותר חד משמעי, כדי שאני רוצה לשכנע לכם שצריך להכניס פה לדיון את עניין התארים החיוביים והשליליים, שזה הנושא של הדיון פה, למרות שזה כמעט לא מוזכר. יש במקום משהו יותר חד משמעי. פה הוא אומר בראש כפחת בזכן אליהו במראה, שנרמז בו עניין ג' העולמות, ההוויה והיפסת, אתם רואים באמצע הפסקה. לא ברעש ולא ברוח וכולי, השם שמהותו נעלם, שאי אפשר שיובן ממנו ולא מתארי השלמויות, אלא בשלילות, שהם בכל זממה דקה. אין כאן הוא מדבר בעליל על תארים שליליים. הרי הנמצא העליון, הנעלם, אינו נראה ולא צפוי, אלא עניינו נשמע להיגיון השני הנבואי. זאת אומרת, כאן הוא מגדיר יותר, שבעצם השמיעה זה איזשהו ניסיון להפוך את התפיסה השלילית למשהו חיובי. זאת אומרת, הראייה, כל מה שהיא יכולה לעשות, כביכול בעולם האצילות, היא לא מכירה בעולם האצילות. היא כל מה שהיא יכולה לתפוס באלוקות, זה רק באופן מה הוא לא, באופן שלילי. השמיעה זה לנסות לייצר מהתובנות האלה משהו חיובי. וזה אפשר לעשות רק עם שמיעה. למה באמת בראייה, בחשיבה חזותית, מגיעים למתקנה שאין תארים חיוביים? שהסיבה לכך היא שצורה של דבר, לראות משהו זה לראות את הצורה שלו, נכון? זה כבר דיברנו הרבה. זה לראות את התנועה שלו. כשאני מסתכל על דבר מסוים, נוצרת אצלי איזושהי תמונה בתודעה. עכשיו, אם היינו מבינים שאפשר לראות מאפיינים של האלוקות, בעצם לראות את האלוקות, אז היה אומר שהאלוקות זה איזשהו עצם שעומד לי מול העיניים, או עיני השכל, לא משנה, וכשאני מסתכל עליו, נוצרת אצלי איזושהי תמונה. ואז התמונה שנוצרת אצלי זה ייצוג של האלוקות עצמה. אז את זה לא יכול להיות. זאת אומרת, במובן הזה, וזה דיברנו על זה גם כן כבר פעם או פעמיים, שכשמדברים על תיאורים של האלוקות, היחס בין התיאורים לבין האלוקות עצמה זה לא כמו יחס בין צורה לבין חומר של כל עצם אחר. אנחנו נחזור לזה עוד מעט. כשאנחנו רואים את האלוקות, אנחנו לא... כשרואים שולחן, כשרואים שולחן, המראה שנוצר נמצא רק אצלי בתודעה. אבל אני רואה את השולחן עצמו. זאת אומרת, האינטראקציה שאני יוצר זה אינטראקציה עם השולחן עצמו. תוצאת האינטראקציה זה תמונה שנמצאת אצלי בתודעה. לא יכול להיות שקיים דבר כזה לגבי האלוקות. אין לי שום נגיעה ישירה באלוקות עצמה, ואפילו אם אני מבין שהתמונה של האלוקות שנוצרת אצלי בתודעה היא תמונה שהיא במונחים שלי. אפילו זה לא יכול להיות לגבי האלוקות. אם זה היה כך, אז האלוקות והעצמים היו נתפסים אותו דבר. אנחנו דיברנו על זה פעם, שבעצם גם בעצמים עצמם אנחנו לא תופסים הרי את הדבר עצמו, אלא רק את איך הוא נראה לעינינו. אז מה ההבדל בין לתפוס שולחן לבין לתפוס אלוקות? אז יכולה גם באלוקות אמרנו, כן, שגם שם, אפשר לא אי אפשר לתפוס את הדבר עצמו, אלא רק איך הוא נראה לעינינו. אז מה ההבדל? אז למה תמיד אומרים שאת האלוקים אי אפשר לתפוס? כנראה בגלל שכשתופסים שולחן, נכון שהתמונה שנמצאת אצלי בתודעה, צורה שלו, הצבע שלו והכל, זה תמונה במונחים שלי. זה תמונה שנמצאת רק אצלי בתודעה. אבל התמונה הזאת היא תוצאה מאינטראקציה עם השולחן עצמו. כשאני מביס עם העיניים שלי על השולחן עצמו, מה שנותר בתודעה שלי זה הצבע שלו, הצורה שלו, כל התמונה של השולחן כמו שאני מכיר אותה. באלוקות, גם אם אני יוצר איזושהי תמונה, זה לא יכול להיות משהו שהוא תוצאה של אינטראקציה עם האלוקות עצמה. אין לי שום גישה אל האלוקות עצמה. באופן ישיר. בסדר? אז לכן, בעלי הגישה החזותית מגיעים למסקנה של האלוקות אין צורה. כי הרי לא יכול להיות, אני לא יכול ליצור אינטראקציה ישירה עם האלוקות עצמה. אפילו אם אני אקבל את זה שהתמונה היא תמיד בשפה שלי, במושגים, בעולם המושגים שלי. אבל זה נכון גם לגבי שולחן. אז לכן, אם זה היה ככה, והאלוקות והשולחן היו אותו דבר. לא היה שום הבדל ברמת הקיום שלהם או ביכולת שלי לתפוס אותם. אני אומר שיש הבדל ביכולת שלי לתפוס אותם, אני בעצם אומר שמהאלוקות לא ניתן לייצר תמונה. אז בעל ההיגיון החזותי, כשהוא ניגש לאלוקות, מה, הוא, מה, 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 מה יוצא לו? לא יוצא לו כלום. שום צורה חיובית, צורה זה אפיונים, נכון? שום אפיונים אלוקיים הם לא אפיונים חיוביים. כי אחרת יצא שהוא רואה את האלוקות, הוא עושה אינטראקציה עם האלוקות עצמה. כל מה שהוא יכול להגיד זה מה האלוקות היא לא, דרך כל מיני שיקולים אחרים. אז לא שהוא רואה מה האלוקות היא לא, כן? זה ברור, הוא לא רואה מה היא לא. אלא התפיסה החזותית, התפיסה הראייתית, כל מה שיכולה להגיע למסקנה, זה למסקנה מה האלוקים הוא לא. כיוון שהוא לא רואה כלום. לא שהוא רואה מה האלוקים הוא לא. זה ברור מה שאני אומר. אם לא, אז תגידו לי. הטענה שלי זה שבעלי התפיסה החזותית, קרי הפילוסופים, כשאני אומר שהתוצאה של התפיסה החזותית זה תוארים שליליים, או תיאורים שליליים, אני לא אומר שבעלי הגישה החזותית רואים את זה שהאלוקים הוא לא אכזר. הם לא רואים שהוא רחמן, הם רואים שהוא לא אכזר. הם לא רואים את זה. הם מגיעים לזה למסקנה בשכל, גם לא בשכל החזותי, הם מגיעים לזה למסקנה. הנקודה היא שזו תוצאה אבל של חשיבה חזותית. כלומר שמי שעובד, מי שחושב שכל תפיסה היא תפיסה חזותית, אז הוא היה מצפה שגם באלוקות, אם אני יכול לתפוס אותה, אני יכול לתפוס אותה בצורה חזותית. נסתכל על האלוקים עצמו, ואז תיוותר אצלי בתודעה תמונה שהיא במונחים של השפה שלי, אבל תוצאה של אינטראקציה עם האלוקות עצמה, זה מנגנון הראייה. אז גם מנגנון הראייה השכלית עובד באותה צורה שעובד מנגנון הראייה של העיניים. אתה השכל יותר אינטראקציה עם הדבר עצמו, ומאבד את זה במונחים של השפה שלו עצמו. בסדר? אבל הרי זה לא יכול להיות, וזה כולם מסכימים, את האלוקות אני לא יכול לתפוס כמו שולחן, אז לכן התוצאה של החשיבה החזותית היא גישה של תארים שליליים. לא שאת התארים השליליים אני תופס באופן חזותי, כן? התוצאה, מי שחושב שאפשר לתפוס רק באופן חזותי, שלא מכיר באופן התפיסה השמעית, כל מה שיכול להגיע אליו ביחס לאלוקות זה תארים שליליים. לעומת זאת, בעל התפיסה השמעית אומר, שאני יכול להכיר גם באופנים שהם לא יצירת אינטראקטה עם הדבר עצמו, דרך מתווכים. כל דבר הוא עוזר לי לגלות את הלוגוס שמונח מאחוריו. דרכו אני מאזין למה שעומד מאחוריו. ובמובן הזה כן אפשר לתפוס את האלוקות, או לפחות איזשהו ייצוג שלה, את עולם האצילות. ואז אני אומר, במובן הזה אני כן יכול, נכון שתמונה מזה לא נוצרת, כי לא יראה אני אדם וחי, נכון? תמונה לא נוצרת, אף אחד לא יכול ליצור תמונה. אבל זה עוד לא אומר שאי אפשר לתפוס את האלוקות. בעלי הגישה החסותית אומרים, טוב, אם אי אפשר לתפוס את האלוקות, אז אם אי אפשר ליצור תמונה, אז אין דרך לתפוס את האלוקות. כאן נתקר הפלוטינוס, נכון? שדיברנו על האסתטיקה החסותית. מה, איפה נתקע פלוטינוס? פלוטינוס הבין שיש איזשהו דבר מעבר לאידאות, או דון יהודה אברבנאל. אבל הוא אמר, טוב, אבל זה דבר לא נגיש ואין לנו מה לעשות איתו. למה? הוא הבין, ברמה התיאולוגית, הוא היה פילוסוף, ברמה התיאולוגית הוא הבין שיש איזה בורא, שהוא מעבר לכל התמונות שאנחנו רואים. אבל הוא עדיין לא הגיע לתפיסה השמית של הנזיר במובן הזה שהוא אומר, טוב, אם זה כך, אז אין לי שום גישה אליו, באופן ישיר. כי הוא לא הכיר באופן הגישה השמית. האופן הזה לא קיים מבחינתו. זה הפילוסוף. פילוסוף לא מכיר באופן הגישה השני, גם אם הוא מכיר בזה שיש אלוקות, אבל הוא לא מכיר באופן שלי לגשת אליה. זאת אומרת שכל אמצעי הגישה אצלו הם תמיד אמצעי גישה חזותיים, אני צריך לראות אותו או בעיניים, כן? זה כל שורשה של העבודה הזרה. מה זה עבודה הזרה? אני צריך להמחיש את האלוקות שאפשר יהיה לראות אותה. מה זה חטא העגל? חטא העגל זה ניסיון לגשם את האלוקות, לעשות אותה משהו שאפשר יהיה לראות אותו. למה? כי אנשים מאבדים את האמונה שיש צורת אינטראקציה אחרת עם דברים. אפשר גם להאזין, זה גם כן איזושהי אינטראקציה עם הדבר עצמו. והם מתחילים להרגיש, רגע, אם אני לא, אפילו אם הוא קיים, אם אני לא יכול ליצור איתו איזושהי אינטראקציה חזותית, אז אין לי שום דרך ליצור איתו אינטראקציה, אז מבחינתי הוא לא קיים. או שאני לא רואה, לא קיים. אבל הוא מובן עמוק יותר. אני יכול להאמין תיאורטית, פילוסופית, שיש לו חוץ. אבל אין, זה לא אומר לגבי כלום, אין לי שום דרך לתפוס אותה. במקרה הטוב, רק באופן של תארים שליליים. הקבלה אומרת, לא, יש לי דרך חיובית לתפוס אותה, את האלוקות. דרך חיובית. נכון, זה לא דרך תמונות, זה דרך שנייה. ולכן את עולם האצילות, שזה כביכול התמונות של האלוקות או התארים של האלוקות, זה דבר שבקבלה לא יכול להיות מתואר על ידי צורות או על ידי ראייה, זה לא מראה עולם האצילות. זאת איזושהי תפיסה שמעית, אבל דרכה אנחנו מגיעים לאיזשהו תיאור חיובי של האלוקות, לא תיאור שלילי. בסדר? לכן בקבלה יש תארים חיוביים, כי בקבלה המובן של המושג תארים הוא לא כמו בהקשר של הפילוסופיה החזותית. הקבלה גם היא מסכימה שתארים במובן של הפילוסופים אין לה אלוקות, תארים חיוביים. רק מה שהיא חולקת עם הפילוסופיה זה שישנו אופן תפיסה אחר, ישנו אופן אינטראקציה אחר עם דברים שהוא לא דרך התפיסה החזותית. ולכן אני יכול לתאר דברים באופן חיובי לא דרך התפיסה החזותית, לא דרך ראייה שלהם אלא דרך דיבור עליהם. כשאני למד קבלה אז אני מדבר על כל מיני דברים, על עולם כזה, על פרצוף כזה, על אור כזה, על דקנה, על כל מיני דברים, אני אפילו איברים של אדם מדברים עליהם שם. אבל ברור לכולם שזה לא מייצג שום תמונה, זה פשוט מונחים שמשמשים אותי בדיבור. זה לא דברים שמייצגים איזשהם איברים ממש, כי הם איברים שכמו שאני רואה אצל בן אדם. אז לכן, זה בדיוק התוכן של הקבלה שבאיזשהו מקום נתפסת כעבודה זרה אצל אלה שאני מצויים מחוץ לעולם הזה. כי הם מבינים מה זאת אומרת, אם אתה מדבר על יד, אתה מתכוון ליד, זה משהו זה לא יכול להיות, זה עבודה זרה. הקבלה, כל מה שהיא טוענת, זה שישנו אופן אחר לתאר דברים. שכשאני מדבר על תארים של משהו, זה לא בהכרח תארים חזותיים, זה לא בהכרח תמונה שנותרת אצלי. לפעמים זה תוצאה של איזושהי תפיסה אחרת.
זה משל? זה משל.
לא, זה לא משל. זה תפיסה זה מעין משל. זה מעין משל, אבל זה לא משל עצמו. זה לא בדיוק משל. אנחנו דיברנו על זה כשדיברנו פה בבורות ג' בתחילת המאמר הזה. אז דיברנו על זה לכאורה הצורה של השולחן היא כאילו משל לשולחן עצמו, נכון? אני לא, אין לי שום דרך להגיע לשולחן עצמו. הצורה, הטבע והכל, זה בעצם המשל שדרכו אני תופס את השולחן עצמו. במובן הזה עולם האצילות הוא לא משל, נכון? שזה מעין משל כזה. משל, שמצד אחד פחות ישיר מאשר הקשר בין צורה לבין חומר באטמים, אבל מצד שני יש יותר קשר מאשר בסתם משל. משל יכול להיות משל מקרי. יש לו איזשהו דמיון בסיפור הזה לעיקרון שאותו אני רוצה ללמד אותך שהוא בכלל אחר. זאת אומרת, זה לא, לפעמים אפילו העיקרון עצמו לא מופיע פה, אלא זה רק מזכיר אותו, מציג אותו בצורה טובה, אבל זה לא, אין שום קשר מהותי בין המשל לבין הנמשל. האצילות, האלוקות מתלבשת בתוכה בצורה של איוב וגרמו אחד. זאת אומרת, זה לא איזשהו משל במובן המנתק,
זה נכון שזה משל במובן שאני לא יכול לעסוק באלוקות עצמה, אבל זה לא משל במובן המנתק, במובן ש... שאומר, טוב, זה בוא נעסוק בדברים שהם כאילו אלוקות, אבל בעצם לא. לא, אנחנו עוסקים בדברים שהם ממש אלוקות. יש להם איזשהו קשר לאלוקות, יש להם קשר כמו גוף לנשמה. טוב, זה תלוי איך אתה מפרש את האירועים שקרו שם. בדרך כלל הפרשנות המקובלת היא שזה כן היה, אולי זה היה איזה דמיון, אולי זה היה משהו שזה לא יודע, כרגע אנחנו נמצאים קשר עם האלוקים הזה, זאת אומרת, מה, לא נשיש, מה היה שם, אז אולי סתם, היינו באיזה מצב של אקטאזה שלא יודעת מה קרה, והם ניסו את המצב הזה, אתה יכול לומר, בפיסה הפסיקה לזמרו את זה לתת, אתה יכול לומר, אין אלוקי חייסר, לא, העגל עכשיו זה האלוקים, זה לא ניסיון אפילו לגשם את האלוקים, אני חושב שזה כבר מוגשם מדי, או תיאור מוגשם מדי של מה שקרה שם. הם רצו כנראה משהו יותר שאפשר שתהיה לעיניים תפיסה בו, משהו מייצג יותר ברור של האלוקות, שהם לא הצליחו להחזיק מעמד בקשר השני אל האלוקות. הקשר השני הוא דבר מאוד דק, אתה מאוד לחיות איתו. מה זאת אומרת? חפשי שאתה לא... אני לא יודע אם זה מתי התפתחות הנסיגה, נראה לי שהעובדי אלילים זה מצביע לאיזושהי יכולת שימית יותר מובנים מסוימים יותר גבוה. הם רוצים לראות, אבל הם מבינים שיש את מה לראות. אנחנו לא עובדים לאבנים בגלל שאנחנו בכלל, אנחנו חושבים שאבן זה זה, זה מה שאנחנו רואים, זה אבן. העובדי אלילים, הם מבינים שגם מאחורי האבן יש נער נחי. גם מאחורי האבן יש עולמות רוחניים. במובן הזה יש לנו אינסייט רוחני עמוק יותר משלנו. הם חושבים יותר טוב, יותר באופן מוחשי את המימד הרוחני. ולכן הם עובדים לאבן. כי הם מבינים שגם האבן זה בעצם מייצג של עצמים רוחניים. אז יש פה באיזשהו מקום תפיסה רוחנית חזקה יותר. אני חושב שזה מאוד ברור. יש עולמות שאנחנו היום, הרבה אנשים קוראים להם פרימיטיביים, דיברנו על זה טיפה בטיש, שבהם השדים וכל התופעות המיסטיות האלה זה חלק מהוויית החיים. זאת אומרת, יש כל מיני שדים ורוחים ומזיקות ומזיקים ודיבוקים וכל מיני דברים כאלה, זה חלק מהוויית החיים. מספרים לך סיפורים כאילו כמו שאני פגשתי בשכן שלי, הוא ראה את זה. שהוא עשה, היה לו מזיק כזה, או אני לא יודע מה. אז בדרך כלל אנחנו נוטים לסתור את זה כאלה שהן הזיות פסיכולוגיות. נדמה לי שחלק גדול מהדברים האלה זה לא בדיוק כך. חלק גדול מהדברים האלה זה תוצאה שבאמת אנחנו חיים בעולם נמוך מדי. אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו, מבחינתנו הדברים האלה לא קיימים, אנחנו לא מצליחים להרגיש בקיומם. החושים שלנו הם חושים הרוחניים. הם קרובים כבר, אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. במקום שבו הפרימיטיביות עוד שולטת, נקרא לזה, פרימיטיביות במובן החיובי, אז יש אותם חושים, חושי תפיסה רוחניים עדיין קיימים, הם עוד לא קהו עם כל המנגנונים המדעיים המשוכללים, כל התפיסה המודרנית הזאת, שבעצם איזשהו מקום מקרה את היכולת הרוחנית של האדם, לכן כל תפיסה רוחנית שיש היום, זה תוצאה מזה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים ליצור קשר עם מימדים רוחניים של ההוויה. אז לכן כל מיני שרלטנים יכולים לעשות פה מה שהם רוצים, להמציא כל מיני תקשורים עם כל מיני שטויות וכל אחד הולך אחריהם, כי, או הרבה מהם לפחות אני מניח שרלטנים, בגלל שהיום אין לנו שום דרך לדעת, זה לא מהעולם שלנו, אנחנו מבינים שיש משהו כזה ומנסים למצוא קשר אליו. אז כל מחשב שעוטף את הראש שלו ועושה מעצמו קדוש, אז ישר מחלק מים קדושים, ישר כולם עומדים אליו בתור, עומדים לפניו בתור. וגם בכלל בעולם הערבי, לא רק אצלנו זה ככה. בגלל שאיכשהו התרבות המערבית מחה את החושים הרוחניים. אתה כבר אין לך שום גישה לדברים האלה. אז ברגע שאין לך גישה, אתה מבין, אתה גם לא יכול להפריד בין שרלטנים ולא שרלטנים. פעם, בעולם של פעם, היה יותר ברור מי שרלטן ומי לא שרלטן. כי האנשים עצמם גם הייתה להם איזושהי תפיסה בדברים האלה, אז לא יכולת לגמרי למכור לאופשים.
זה
בדיקות.
אתה
עושה
בדיקות.
עושה
בדיקות?
זה
נביא, עושה בדיקות.
בדיקות. לא אומר שאין שרלטנים, אני אומר שישנה יותר דרך לבדוק אותם. ברור, צריך לעשות בדיקות כדי לדעת אם באמת זה נכון או שהוא שרלטן. אבל עדיין, המושגים האלה שייכים, ההיעלמות הנבואה מתוכנו זה איזשהו תהליך שיש לו השלכות הרבה יותר רחבות מאשר רק שאין נבואה. אנחנו היום בכלל לא ביכולת לתפוס דברים רוחניים. ואנחנו מבחינה זאת מדורדרים עד אפר. תבינו, אנחנו לא יותר מודרניים, אנחנו הרבה יותר פרימיטיביים. הפרימיטיביים יש להם יכולות שלנו אין.
כל מיני אנשים, כל מיני חוכמות עתיקות, כן, היום תופסים כל מיני חוכמות עתיקות בכל מיני מקומות, היום זה מילת המפתח, זה כל מיני אנשים רוחניים, שמותנים כל מיני חוכמות עתיקות בשבטים פרימיטיביים,
אולי זה רק איתי,
אולי לא, אולי כן, אני חושב שזה כן אמיתי בחלקו, אותם חלקם יכול להיות באמת סתם שרלטנות, וחלק מזה זה איזושהי יכולת שהשתמרה לתפוס דברים רוחניים שעוד לא הספיקה להתקלקל על ידי התפיסה המודרנית, התפיסה המדעית שאומרת טוב, כל השדים והדעות זה אנתרופיה.
איך אתה פתאה, כל האנשים החכמים אומרים אותי? כלומר, האנשים החכמים זה לא קורה להם.
זה האנשים החכמים.
כאילו, מי שבאמת תראה שהוא כן, יודע, יודע... מי
שאתה מחליט שהוא חכם לאור רמות המידה המערביות שלך, בהחלט. אז אותו חכם באמת לא רואה איזה דבר, כי הוא חכם במובן המערבי. זאת בדיוק הנקודה, השאלה אם זה באמת הפרמטר לחכם או הפרמטר היחיד לחכם, זה סוג מסוים של חוכמה. אבל נדמה לי שיש סוג מסוים של חוכמה שרק הולך ופוחת.
ספור עד עשר הוא לא ידע, אבל איזה הוא יעשה? כי הוא כל זה דווקא כל המשום שלא מסוגל לספור עד עשר.
נכון, הרבה טעמים זה שני סוגי חוכמה שמוצאים אחד את השני. ברגע שיש לך את זה, אתה אוטומטית נהיה חלש בזה. כשיש לך את זה, אתה נהיה חלש בו. ולכן באמת בעולם שבו התופעות הרוחניות הן חזקות, הן חלק מן העולם, אז היכולת החשיבה המודרנית, המדעית, המערבית, היא חלשה בעולמות האלה. אין להם הישגים מדעיים, הישגים טכנולוגיים, כי זה שני סוגי חשיבה שמוציאים אחד את השני. אם אתה תופס את הדבר עצמו, אתה לא עוסק בתיאורים שלו. אתה יודע מה הוא. מי שלא תופס את הדבר עצמו, מנסה לתאר אותו דרך כל מיני כללים. כמו בלימוד שפה. בלימוד שפה, אז אתה יושב באולפן, אתה לומד כל מיני כללים איך מתנהלת השפה. מי שנולד פה לא את הכללים, הוא יודע בדיוק את השפה, הוא מבין את השפה עצמה. נכון? אז מי יותר חכם? אז בעיניך יותר חכם זה שיודע לשון עם כל הכללים עד הסוף. ובעיניי יותר חכם, זה מי שיודע את הדבר עצמו, אבל לא צריך כללים.
לא, כי לא יש כללים, אבל הוא לא מודע להם.
מה? מה פתאום? אין לו שום כללים. הכללים זה ניסיון קירוב. עובדה שלכל כלל יש יוצאים מן הכלל, אף אחד עוד לא מצא כללים ללא יוצאים מן הכלל. הכללים זה צורות קירוב. הוא לא עובד עם כללים בכלל. צורת עבודה עם ראש אחר. לא בכלל עובד עם כללים, הוא מבין את הדבר עצמו. הדבר לא נוצר מהכללים. הכללים נוצרים מהדבר. הכללים זה הצורה של הדבר. והדבר זה הדבר עצמו, שהוא בעל הצורה.
אני לא יכול לקבוע את חוקי הלשון, אני לא יכול לקבוע.
אתה לא יכול לקבוע, אתה רואה חוקי הלשון, אתה לא רואה, שומע חוקי הלשון. אבל חוקי הלשון לא במובן של חוקים מחייבים, בגד כפת וכל מיני דברים כאלה. אתה מבין מה הסביר הנכון פה, אתה יש איזושהי אינטואיציה ברורה. האינטואיציה הזאת זה לא אוסף של כללים שאתה לא יודע לנסח אותם. זה לא אוסף של כללים בכלל. לא שאתה רק לא יודע לנסח אותם. כל מי שמנסה לנסח כללים, עובדה שהוא מפספס. עובדה שתמיד יש יוצאים מן הכלל. כי הכללים הם תמיד קירוב ללשון, לא הלשון עצמה.
תסביר להם יוצאים מן הכלל. תסביר להם יוצאים מן הכלל, כי יש כללים אחרים.
לא, לא, הוא לא יסביר להם יוצאים מן הכלל, זה חלק גדול מן המקרים. יש יוצאים מן הכלל. אותו דבר פה, כשאני מסתכל על תופעות טבעיות, אז אני יכול לתפוס, טוב, זה השד שיהיה יוקד שער. יש פה שד בבית הזה ש... שהוא בגללו הבית הזה מתפורר לאט לאט שאף אחד לא גר בו, כן, זה חלק שם מפה, זה לא מציע. אז שיהיה יוקד, לא ב... סליחה, בבא קמא. על פרק שני, אז שיהיה יוקד שער, יש פה איזשהו שד שמפורר את הבית. מי שלא רואה את זה, אז מתחיל לחפש את כללי הפעולה של תהליכי ההתפוררות. ואז הוא מגיע לכללים פיזיקליים מאוד מתוחכמים, והוא באמת נהיה חכם יותר במובן הצורני, במובן של לתפוס את הדבר מבחוץ. אבל כל זה רק בגלל שהוא פחות חכם במובן הפנימי. אז הוא חייב, כמו עיוור, מפתח טוב את חוש השמיעה שלו כדי לפצות על חוסר היכולת של הראייה. אבל מי שיודע את הדבר עצמו, הוא לא צריך את כל כללי הפיזיקה, הוא יודע מה קורה.
אנחנו יכולים להגיד שאנחנו בגשר, אפילו אנחנו יודעים להגיד שזה קיים, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים בחוץ, אנחנו לא יכולים להגיד שזה אמת באמת. אנחנו לא יכולים להגיד שזה אמת, אנחנו לא נסיים בעולם הזה בכלל. שבאמת,
אולי מתקדם מדע, אז המדע אומר, טוב, אז בואו נבדוק את זה על תופעות אחרות. אין לי אינדיקציה לדעת האם באמת האלקטרון עושה כך. אני אעשה ניסוי כזה, ואנסה לשלול כל מיני דברים. אני אשאיר לכם את התארים השליליים, נכון? מה עושה המדע? המדע שולל כל מיני תזות, הוא לא יכול להוכיח תזות, הוא יכול רק לשלול תזות, נכון? יש תיאוריה שכל הערבים הם שחורים, אי אפשר להוכיח אותה. אפשר רק להביא עורב אחד לבן ולשלול אותה, למה? כי זה תמיד צורת עבודה שלילית, הצורה המדעית. אתה לא יכול לדעת מה הדבר, אתה יכול לדעת מה הוא לא. כל תיאוריה מדעית זה תיאור מה העולם הוא לא. לא מה העולם הוא כן, בהבנה האמיתית. כשאתה אומר שהעולם פועל לפי חוק כזה וכזה, זה בעצם קיצור לאמירה שהעולם לא פועל לפי כל מיני חוקים שהם שונים מן החוק הזה. אבל את החוק הזה עצמו אף פעם לא ראיתי, רק דרך כל מיני חוקים אחרים שללתי את כל האופציות האחרות, וזה בינתיים עמד בכל המבחנים. אז זה לא שראיתי שיש חוק כזה וכזה, אלא זה עמד בכל המבחנים, זאת אומרת זה עוד לא נשלל. אתם מבינים? זה בדיוק האופן הפעולה החזותי של השם מגיע לתארים שליליים. בדיוק אותו דבר. לכן כל התפיסה המדעית זו תפיסה של חזותית של תארים שליליים. וכל התפיסה הפנימית, הקבלית, זו תפיסה חיובית. זו תפיסה של הדבר עצמו. וממילא היא לא נזקקת בכל מיני כללים, ואולי גם חלשה יותר בהם. בעולם, נקרא לזה המלאכותי, לבנות מטוסים הם יודעים פחות טוב. למה? כי הם לא ראו בחיים שלהם מטוס. מאיפה הם ידעו לבנות מטוס? הם מבינים הרבה יותר טוב מאיתנו איך בנוי העולם, כמו שהוא באמת. אבל בשביל להשיג הישגים טכנולוגיים, אתה צריך לקחת את מה שקורה בעולם, להבין את החוק, לא את הדבר עצמו. נעשה החוק וליישם אותו על מציאות שלא קורית בעולם. על אווירון. לא הוא אווירון, הם לא יודעים מה זה. אז מי שיש לו את הכללים האלה, והוא טוב בחשיבה של כללים, בחשיבה המדעית, אז הוא יכול את הכללים האלה גם לממש על מציאויות שכרגע אין, ליצור מציאויות אחרות. אז הוא בונה מטוסים, טילים, פצצות, מחשבים ולייזרים וכו'. ומי שלא, הוא מתעסק עם מה שיש, הוא לא מנסה לבנות דברים אחרים. מה שיש, זה מזל אותו, לא פעם ישיר, הוא מבין מצוין.
הוא רוצה לראות את זה להוריד גשם, והוא לא מוריד גשם, הוא יכול
להתפלל... הוא לא מוריד גשם, הוא לא מוריד גשם, הוא מבין, אבל הוא מבין הרבה יותר טוב ממך למה יורד גשם כשהוא רואה גשם.
והוא עכשיו אומר, טוב, עכשיו ירד גשם, ורוקדים ורוקדים ולא יורד גשם. לא, הוא סתם...
אני לא מדבר על הרוקדים, הדבר הזה שמבינים
באמת,
לא אמרתי שבעולם הפרימיטיבי ישנה סוג מסוים של גאונות שאצלנו אין, או תפיסה יותר נכונה שאצלנו אין. והתפיסה הזאת שוללת את התפיסה המדעית, זה לא במקרה שהם לא היו מתקדמים במובן המדעי-טכנולוגי. וגם אצלנו הפוך זה נכון. למה אצלנו כולם הולכים לערבות קזחסטן כדי למצוא כל מיני חכמים מיסטיים?
מוצאים.
אה? מוצאים, כן. למה? או לא משנה, אפשר גם לערבות ירושלים ללכת, שם יש כל מיני כאלה. למה הולכים למקומות כאלה? כי במקומות האלה עדיין לא התפתחה התפיסה המערבית שמוחקת את היכולות האלה. שם הם נשארו, זה הכל. ומי שחי בעולם הערבי מרגיש שאין לו שום נגישות על הדברים עצמם. הוא יודע לתאר את כולם מבחוץ בצורה מופלאה, והוא יודע לבנות מטוסים, אבל הוא לא מבין מה הולך פה, למה ציפור רפה, למה דברים קורים. הוא אין לו שום גישה לדבר עצמו, יש לו כל מיני תיאוריות ששללו כל מיני אפשרויות אחרות. הוא עבד בצורה של תארים שללים. אבל הוא לא... מה קורה? אני לא מבין את הדבר עצמו, הוא שם חיובי, אני רוצה להבין אותו. לא להבין מה הוא לא, להבין מה הוא כן. אני חושב שכן, סך הכל יש בנו איזושהי יכולת פרימיטיבית. היא רק מחוסה. לכן כשאנחנו נפגשים עם יכולות פרימיטיביות כאלה, אנחנו יכולים לקנות אותן. אדם כן יכול איכשהו לגלות בתוך עצמו את היכולות האלה, רק החשיבה המערבית, המודרנית הזאת, עוטפת אותם, היא לא נותנת להם לבוא לידי ביטוי. גם בהלכה זה כך. אנחנו לומדים תורה, אנחנו גם לומדים כך. למה הראשונים לא נכנסו לכל ההגדרות הרב חיימיות, הלמדניות, המתוחכמות האלה? הם מבינו בדיוק מה קורה, אז מה הם צריכים את רב חיים? אני יודע בדיוק מה קורה פה, מה שאתה אומר, זה בגלל שזה ככה, ולכן ההלכה היא כך, נקודה. מה הבעיה? הכל ברור. רק אנחנו חיים בערפל, לא מצליחים לתפוס את הדבר עצמו. אנחנו מתחילים לעבוד כמו מדענים, מתחילים לארגן קונסטרוקציות תיאורטיות ולבחון אותם באופנים שליליים. זאת אומרת, בוא נבנה תיאוריה, נגיד שתפיסה אסור לתפוס בגלל שהמוציא מחברו עליו הראיה זה פסק ודאי. או, אז יש לנו תיאוריה. עכשיו בוא נבחן אותה, נראה. אז בוא נראה את הסיטואציות שבהן הפסק הזה הוא לא ודאי. האם גם שם אי אפשר לתפוס או כשכן אפשר לתפוס? אז לפעמים אנחנו פוסלים תיאוריה כי מצאנו דוגמה שהיא לא כזאת. אתם מבינים? כל האפשרויות שלנו להתייחס הן תמיד שליליות. התיאוריה שתישאר זאת תיאוריה לא שאושרה, אלא שלא נפסלה. מבינים את ההבדל? התיאוריה שנשארת זאת תיאוריה שלא נפסלה, לא תיאוריה שאושרה. הדרך לאשר תיאוריה היא איזושהי דרך שמית, אני לדעת מה היא אומרת, לא לבחור אותה כמה דברים ולנסות לשלול אותה. נכון, לא רגש, אלא את השכל השמי.
אז למה
התיאור החיובי
הזה
שלהם?
זה לא
תיאור חיובי
במובן שלנו.
זאת אומרת, זה לא במובן שלנו של תיאור תמונתי. תיאור חיובי. כשאתה קורא ספרות קבלית, יש שם דקנה והוא מוריד שפע לזה, והוא הולך לשם, והוא הולך לפה.
אבל אנחנו גם לא
מלמדים. אתה נעזר בראייה החזותית, אבל זה ברור שזה לא בא לתאר את הקנטה. אתה נעזר, כי זה צריך איזה אלוקה. אתה במקבלות שלך, אין לך ברירה. לכן גם משתמשים בשפות האלה, אבל למטה אתה מדבר על דברים אחרים.
אתה לא יכול להגיד בדיוק על מה אתה מדבר.
על, זה בדיוק השאלה, באיזה מובן על מה אני מדבר, להצביע עליו ועוד פעם ראייה חזותית, אין דבר כזה. זאת תובנה אחרת שנותרת, אני חושב שמי שקצת למד את הדברים האלה יודע, אני חושב, זה ברור לי שזה ככה. כן, אתה מרגיש שאתה מבין את זה גם ככה, זה מרגיש שאתה, לא מדבר על תמונות. אחד הפלאים הגדולים זה שקצת התחלתי לעשות בדברים האלה, אחד הפלאים הגדולים זה אני הייתי בטוח שזה יהיה מין נלמוד צינית כזה, זה לא יגיד לי כלום, אני אשבט מושגים, אני יודע שזה חייב להיות קשור לזה, לא הוא חייב להיות קשור לזה, אני אלמד כל מיני טכניקות, איך בדיוק מנפחים את זה, איך פורחים, איך מקשים קושיות, ועשה מניפולציות, ואני אתן איזשהו עולם שהוא לגמרי זר לי, אבל הוא יהיה שלם ככל האפשר. ולא, זה לא ככה. זאת אומרת, פתאום אתה מתחיל להרגיש שזה אומר לך משהו, המושגים האלה, ואתה מבין בעצם משהו עם הדברים האלה. זה דבר שקשה מאוד לתאר אותו, אבל די ברור למה קשה לתאר אותו. קשה לתאר אותו כי כל תיאור יהיה במונחים חזותיים. אבל עובדה שמי שמתעסק בדברים האלה מגיע כן לאיזושהי תובנה, למרות שאין לו תמונה מול העיניים. התמונה עוזרת, אתה כן דקנה, אתה חושב לזה מזה כזנקן, אבל אתה מהר מאוד מפסיק לחשוב כזה, זה לא עוזר הרבה. זה לא...
זה משהו למזוות אמיתי, הוא לא באמת...
קבלה אומרת את זה.
כן,
ממה
שקבלה
היום, אני מבין לך. אם אתה לא מקבל, אז אולי לא. אני מקבל. זה. יש לי
תקשור. בעולם מבא, והתעורר בעמה שזה ככה. כאילו, לא מה להתעורר. לא יודע עד כאן, מי אמר שהוא צודק.
בסדר.
וגם עצמו אמר את זה. מי אמר שזה עצמו.
לא, למה זה מעצמו? זה תלוי לאיזה שלב של הקבלה אנחנו מתייחסים, ואני חושב שכדאי להשאיר את זה יותר מאוחר. זה תלוי לאיזה שלב יש. יש קבלה שמיוחסת כבר לאדם הראשון, אברהם אבינו, או רבי נחוניה בן הקנה, רבי שמעון בר יוחאי, והארי זה בסך הכל עוד קומה בשרשרת הזאת. את הארי אתה יכול מהר מאוד לראות למה הוא נכון, כי הוא מסביר כל מיני דברים שלפניו אף אחד לא הבין. אז ברור לגמרי שזאת בעצם הכוונה האמיתית של ספר הזוהר וספר הבאיר והיכלות וכל הדברים האחרים. בלעדיו עובדה שלא מבינים את זה, אז אתה רואה שיש שם איזשהו הסבר אמיתי לדברים. אז זה האישור למה הארי נכון. עכשיו למה הם נכונים? זה לא שאתה מאמין, זה לא שאתה מאמין בזה. נכונים? טוב.
השמיעה פה היא, מה שאני אומר פה השמיעה זה התהליך הטכני נטו, כאילו הפעלת היגיון, לא חזותי, אבל...
זה לא היגיון, היגיון זה מילה נדמה לי לא לגמרי מתאימה פה. היגיון זה שם לשכל המנתח. נדמה לי שלא על זה מדובר פה. כן, בדיוק, איזשהו סוג אחר להשיג תובנות, לא דרך ניתוח מדעי, אלא מין להרגיש, אני חושב שכל, זה לא צריך לשמוע לכם נורא מיסטי, כשאתם שומעים סברה נכונה. אז כל אחד מכם מרגיש, הסברה הזאת היא נכונה, לא בגלל... שהיא מתאימה לברייתא הזאת ולקושייה הזאת ולתירוצים ששם. אתה מרגיש שהסברה הזאת היא נכונה. ההרגשה הזאת זה הגיון השני.
זה
הגיוני. איך
מפתחים את ה...
מפתחים, דרך לימוד תורה. לימוד תורה זה הכלי המרכזי לפיתוח של הגיון השני נכון. אבל כמובן שלצורך זה, וזה אנחנו...
הגיון השני נכון של התורה.
זה בסדר. אתה מאמין שהתורה זה... נתן אותה בורי עולם, אז אני מניח שזה גם ההיגיון השני הנכון. אתה לא מאמין בזה, אז באמת אתה מבין.
לא, זה ההיגיון השני הנכון, שאני לא טועה, שאני יודע להגיע לדבר הנכון.
לא, 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 בפירוש, בפירוש לא, בפירוש לא. אם אתה מפתח היגיון השני נכון, אז הוא נכון בכל מקום. אלה כלים. כשאתה תופס נכון את התורה ויש לך סברות נכונות לגבי התורה, יש לך סברות נכונות גם לגבי כל הדברים האחרים. זה יסוד העניין של מה שמכנים הרבה פעמים דעת תורה. מי שאומר סברות נכונות בתורה, אז יש משקל רב לדבריו גם בתחומים אחרים. כמה משקל, וזה דיונים אחרים, אבל יש לזה משקל ללא ספק. המשקל נובע בדיוק מזה, שכשאתה בונה את הכלים באופן נכון, הכלים האלה ישימים לתחומים שהם גם מחוץ לתורה. זאת אומרת, תורה עצמה, מה זה תורה? תורה עוסקת בעולם, עוסקת מישהו שמזיק למישהו. אז התוצאה הדינית היא כזאת וכזאת. מונחת פה איזושהי הבנה במהותו של נזק, ומה זה נזק? נזק זאת פעולה בין אנשים, נזק זאת פעולה שקורית בעולם. אתה לומד לראות אותה יותר נכון. זה לא רק באופן עקיף, זה קודם כל באופן ישיר. התורה עוסקת סך הכל בתופעות שקורות בעולם, היא לא עוסקת בתופעות מנותקות.
משפטים זה לא יקרה?
מה?
משפטים זה לא יקרה? מי שעוסק במשפטים זה לא יקרה
לא זה? לא. משפטים זה בדיוק להוציא את הנשמה מהדברים ולעסוק בכללים. בדיוק זאת הנקודה. אין תובנה נכונה במשפטים, תובנה נכונה למה? אתה לא? נכון. למה התורה ניתנה רק אחרי 2000 שנה? כי היו שלבים שלא היה צריך אותה. האבות גילו את התורה בעולם. כי זה היה ברור להם, לא צריך להסתכל על העולם, אז תראה, זה את הכל, מה יש לדעת, מה צריך לתת להם תורה?
וכל המצב היה אחר. מה זאת אומרת, אתה אבות? האבות הביאו את זה למימוש, אבל כל האבותים האלה על זה שאברהם מתווכח עם אבימלך במחלוקת רבי עקיבא איגר והקצות, אז אפשר לקחת את יותר ברצינות או פחות ברצינות. אבל יש גם חז"לים כאלה, והחז"לים האלה באים לבטא שגם פרעה לא תפס את המציאות הרוחנית. הוא עוד בחר ברע. זאת אומרת, כל העולם כולו היה באיזשהו מצב שהמציאות הרוחנית הייתה יותר נגישה אליו. אצלנו היום הדרך שלנו לגשת לזה היא דרך לימוד תורה. ב-2000 שנים הראשונות של העולם לא היה צריך לזה. זה מה שנקרא עולם הטוב.
גם היום שאני אצלתי את
המגיעים. מה זאת אומרת?
כל
האלה בארצות סיפור. לא, לא אמרתי שמגיעים למלוא התפיסה. אמרתי שיש שם דברים שאנחנו לא מגיעים אליהם. אנחנו כעולם מערבי לא מגיעים אליהם. זה עוד לא אומר שהם שומרים שבת ושמים ציצית. אני אומר ש... מגיעים לאיזושהי הבנה על העולם. בהחלט נכון. יש, סיפרתי לכם על רבי שבתאי דונלו, הרופא, נכון? סיפרתי את זה פעם. שהוא בפירוש על ספר יצירה, ספר תחכמוני זה נקרא, נתפס פה בכל ספר יצירה, נתפס פירוש. אז בהקדמה, בהקדמה לספר הזה הוא מספר שהוא היה פעם, הוא לא הבין מה הולך עם כל הספרים האלה, ספרי קבלה. והוא פגש איזה חכם פרסי, מניורוד גוי, שלימד אותו את כל הדברים, ומאז הוא הבין. והוא חזר חזרה והתחיל, וכתב פירוש על ספר יצירה, והוא היה שם מקובל. וההבנות שלו הם מאותו חכם פרסי גוי. חכם הפרסי הגוי, עכשיו מה, הוא לא, אני לא חושב שכל האינפורמציות שהוא מוסר זה מהחכם הפרסי הגוי. חכם הפרסי הגוי נתן לו את הכלים לתפוס נכון את הטקסטים האלה. את היצירה, את הזיה למלאך, את זה, וכל הספרים שיש אצלנו, שאנחנו אין לנו גישה לתפוס אותם. אז את הכלים לתפוס את הדברים האלה אפשר למצוא במקומות אחרים גם. בכל אותם מקומות פרימיטיביים אפשר למצוא את הכלים לתפוס את זה. אנחנו עושים את זה מקולקל היום, אנחנו שבועים בקונספציות מערביות שחשבות שחכם זה מי שיודע לבחות
מה זאת. באמת ככה קורה במסגרות של אנשים, באמת יש אנשים כאילו באמת ככה הם...
אני חושב שיש שם דברים מאוד אמיתיים, אני בטוח שיש שם דברים מאוד אמיתיים. יש דברים שהם, אני חושב שיש הרבה, יש לנו, אני הייתי נוסע לשם בשמחה.
הייתי
קבול מכל מיני... טוב, באמת, יש דברים שחסרים בעולם שלנו, אנחנו לא... אין לנו, העולם שלנו פה מקולקל, חיינו בעולם הערבי מדי. טוב.
אתה
להפתיע את העצם הזה. אה, לא מאפריקה, דרום אמריקה, פוליטיה.